מידות ראייה. אנחנו בנושא יראה, סעיף ו. אז הנושא של הסעיף הזה, יראת העונש נצרכת לחלקים בתורה שעדיין לא מיושבים בלב מכוח טעמי המצוות, מכוח טעמי מצוות. זה הנושא. אנחנו קוראים את דברי הרב, אחרי נסבירים לאט לאט. בדברים שהשכל מחייבן, יש מקום להסברת יראת העונש. רק במצב החולי של הנפש. במצב הבריאות אין צורך ליראת העונש בשבילם. וכיוון שאין הגנה הזו נצרכת, הרי היא מזכת בציוריה לפעמים. אמנם לעניין השימיות יש בצורך במידה ידועה. ויש להשכיל בטעמי תורה לדורשם ולפרסמם, עד שחלקי השימיות ישובו להיות גם כמכוונים אל השכל, בין מצד כללותם ובין מצד פרטיותם, כמו השכליות. ואז תהיה דרך עבודת השם מתפלשת והולכת על כלל כל התורה כולה, ולא נהיה נצרכים כל כך להמשכת יראת העונש שהיא חיצונית, כי עם אהבה ויראת הרוממות. טוב, בדברים, אנחנו מתחילים. בדברים שהשכל מחייבם יש מקום להסברת יראת העונש רק במצב חולי הנפש, של הנפש. כלומר, הרב פה בא ואומר, הרב בעצם מבוסס על מה שכבר הראשונים אומרים, שיש בתורה שני סוגי מצוות. יש במצוות מצוות שקוראים להן מצוות שכליות, ויש בתורה מצוות שקוראים להן מצוות שימיות. מצוות שכליות זה מצוות שהשכל, הרגש, כל מיני דברים שהאנושיות מוצאת במצווה את הטעם שלהם ויכולה להזדהות עם המצווה הזאת. זה מצוות שכליות. ומצוות שימיות זה מצוות שהאנושות לא יכולה להבין ולהכיר ולמצוא את ההיגיון ואת הרגש ואת הדברים שהמצווה השמית הזאת צריכה פועלת באדם. ואדם עושה את המצווה השמית רק מכוח האמונה שלו, שחוץ מהכוחות האנושיים שהם גלויים בו, יש בו חלק נשמתי, יש בו חלק אלוקי, יש בו חלק מאוד מאוד עליון, שהוא לא מהעולם הזה, הנשמה היא מן העליונים, ויש סדר של העולם העליון, זה לא סדר של העולם שלנו, אבל האדם הוא מיוחד, שהאדם יש בו גם מן העליונים וגם מן התחתונים, והאדם עושה את המצווה מצד מה שהוא אומר, בסדר, עכשיו אני בא ולא חי את החיים העליונים האלה, אני לא מרגיש את הנשמה, אני לא יכול לתפוס את הנשמה, אבל אני לא אדם ילדותי בקטנוני, אני יודע שבעתיד, כן, הנשמה הזאת, אני רוצה שהיא תאיר בי, והפעולות שאני עושה כבר עכשיו, הן משפיעות עד כמה הנשמה תהיה מחוברת אליי, או שתהיה מנותקת ממני. ולכן אני בוחר לקיים את המצוות השמיות, למרות שאני עכשיו בחיים האהוביים שלי לא מוצא בהם טעם. כן, זה קודם כל החלוקה בין שני סוגי המצוות השכליות והשמיות. האם זה שיש שני סוגים של מצוות, זה משפיע משהו על העשייה של האדם? אז על זה כתב הרמב״ם בשמונה פרקים שלו, כן, במבוא שלו למסכת אבות, הרמב״ם כתב חידוש כזה, אמר דבר כזה. אני חושב שהסעיף הזה מבוסס על החילוק הזה של הרמב״ם. הרמב״ם אמר כך, מצאנו בדברי חז"ל שלפעמים חז"ל מתייחסים לכך שכשאדם עושה מצווה, הוא צריך לעשות אותם מצד המשיכה הטבעית אליהם. כחסיד, כן, ככה הוא מגדיר. מה זה חסיד? חסיד זה אדם שהמשיכה שלו לקיים את המצווה, כי זה הטבע שלו. כי הוא נמשך לעשות את הדבר הזה. זה מצד אחד, מצאנו הרבה מאמרי חז"ל כאלה. מצד שני, אנחנו מצאנו גם מאמרי חז"ל שאומרים לאדם, אל תקיים את המצווה מצד המשיכה הטבעית שלך אליהם, אל תאמר אי אפשי לאכול חזיר, אלא אמור אפשי ואפשי, ומה העשר שאבי שבשמיים נזר עליי. כלומר, שהאדם אסור לו לרמות את עצמו. וכשהוא, או אדם בנוגע למצוות, לא טוב שהוא יקיים אותם מצד המשיכה הטבעית, הצדדים האנושיים, אלא צריך לקיים את זה מצד זה שהוא רוצה להראות את מלכות השם בעולם. הוא רוצה להראות את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם. הוא רוצה לבטא את הדבר הזה שהוא מקבל עליו מלכות שמיים, וככה תקיים את המצוות. ובכל מעשה ומצווה, בכל מעשה ומעשה, לכאורה של המצוות, יש לך שתי אפשרויות מה להחליט, מה לעשות, איך לקיים אותם. אתה יכול להגיד, אני קיים את המצווה כדי להנחיח יותר את הקבלת המלכות שמיים שלי, ואז דווקא אני צריך בזה להיות מרוכז, ולא לעשות את המצווה מצד מה שאני רואה בה, משהו שהוא בונה אותי, מצמיח אותי. לא, אפילו שזה לא בונה אותי. אין לזה טעם, אין לזה. אני מקיים את המצווה כי זה הדבר הכי גדול, להראות את הקבלת המלכות שמיים שלי. זה מצד אחד המאמרים של חז"ל. מצד שני, יש מאמרים של חז"ל שמדברים על זה שאדם צריך להפך להיות טוב וישר ורחמן, והוא צריך למצוא טעמים למצווה. אז מה, אז איך מקיימים את המצוות? ככובש, אומר שואל הרמב"ם, או כחסיד. אומר הרמב"ם שזה תלוי באיזה סוג מצוות. מצוות שהן שמיות, שמה זה הדרכה של חז"ל. אל תקיים את המצוות אי אכילת חזיר, כי הבשר הלבן הזה מגעיל אותך. לא נכון. זה בשר מאוד מאוד טעים. כן, קח את כל אלה שטעמו חזיר ויגידו, וואלה, זה טעם דליקטקס. זה טעם מאוד 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 טעים. אתה לא אוכל חזיר, רק מילה שקדוש ברוך הוא ציווה עליך. כן, זה מצוות שמיות. המצוות שכליות, כן, מצוות כיבוד אב ואם, מצוות בן אדם לחברו, אולי מצוות שבת, הרמב״ם בחלק שלישי של המורה נבוכים עושה שם, מחלק את כל המצוות ונותן תאמין למצוות זה, תקיים אותם כחסיד. כן, כיבוד אב ואם, כיבוד אב ואם. זה היסוד של הכרת הטוב, כיבוד אב ואם, זה הגנים שבך הם משל אבא שלך, אז אתה דומה לאבא שלך, אז יש חיבור מיוחד ביניכם, ועוד הרבה הרבה סברות אנושיות, אתה רוצה שיכבדו אותך, אז תכבד את אבא שלך, כל מיני סברות אנושיות שהן צריכות להיות חלק מהמנוע שלך לקיים את המצוות השכליות. זה הרמב״ם. מה עומק הדברים של הרמב״ם? ממה נובע באמת ההבדל הזה? שכאן אומרים לך ככה תקיים את המצוות. וכאן אומרים לנו ככה תקיים את המצוות. אז אני מבין שזה בנוי בצורה כזאת. אין ספק שהיעד של המצוות, כמו שאומר המהר"ל, או כמו שאנחנו תופסים, יש עולם עליון, יש איזשהו עולם מאוד מאוד מתוקן, שהוא עולם מאוד 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 עליון, ושם הכל מאוד מאוד מתוקן, ובעולם העליון בוודאי כל המצוות הם גם יש להם טעם. כן? בעולם העליון, מצד העולם העליון, שם הכל מצווה היא פיקס. היא מתאימה בדיוק, כן, למה שיש בעולמות העליונים. ובעולמות העליונים, כל המצוות הן בוודאי מצוות שהן טבעיות לעולם העליון. כן? זה העולם העליון. עכשיו, מה המטרה של המצוות? המטרה של המצוות זה שהעולם שלנו הוא ימשיך, יתאים את עצמו לעולם העליון. שהאור האחדותי והשלם שיש בעולם העליון הוא יתפשט גם לעולם שלנו. עכשיו, העולם שלנו הוא עולם שיש בו המון מסכים, יש בו המון הלם של האחדות האלוקית, של האור האלוקי. העולם שלנו הוא לא עולם עליון, עולם שיש בו המון סתירות, המון פירוד, המון זה. ואנחנו רוצים גם בעולם שיש בו הרבה הלם ולבנות באמת כמה שיותר עולם שממשיך את העולם העליון. עכשיו, מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה הקדוש ברוך הוא ככה, שבחלק מן הדברים שיש בעולם הזה הוא עשה את העולם הזה שבאופן טבעי הוא יוכל להיות מתאים לעולם העליון. אם האדם לא מקלקל את הצורה איך שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם ישר, האלוקים עשה את האדם ישר, אז זה גורם לדבר הזה שחלק מגדול מהמצוות באופן, אם האדם ישמור על הישרות שבו, כן? יש באדם נגיד תכונה להכיר טובה, אם האדם לא יערוס את זה, אם האדם לא יערוס את התכונה הישרה הזאת שקדוש ברוך הוא ברא בו להכיר טובה, כן? אז הוא באופן טבעי יוכל להגיע למצוות האלה. כי הקדוש ברוך הוא, זה, כלומר, אנחנו צריכים באמת לשים לב, זה לא זה שאומרים לנו בעולם שאת המצוות השכליות תרימו אותם מצד המנוע האנושי, אלא את כל המצוות כולם אנחנו מקיימים רק מצד האור האלוקי שיש בהם. אלא מה ההבדל בין מצוות שניות למצוות שכליות? זה כמה האור האלוקי הוא כבר, הקדוש ברוך הוא ברא עולם שמתוקן כזה שהוא מתאים לאור האלוקי, וכמה יש מסכים. בחלק מהמצוות הקדוש ברוך הוא החליט שהן תהיינה מצוות שכבר הן באופן שכבר העולם מספיק מתוקן, כבר האדם לא צריך לעמול עם החלקים של הנפש והרוח שבו כדי להתאים את המצווה לכל החלקים, לכל החלקים האנושיים שיש בו. נצטרך כאילו את האדם, יש באדם נשמה מן העליונים, יש באדם נפש מן התחתונים, ויש באדם את הרוח שהיא הרוח האנושית שהיא צומחת נאמר באיזשהו שילוב של בין העליונים לבין התחתונים. הקדוש ברוך הוא בחלק מהמצוות יצר שאפילו ברמת הנפש הטבעית שלנו ובוודאי ברמת הרוח שבאנו אנחנו כבר מתאימים לסדר של האור העליון. כלומר הקדוש ברוך הוא יצר שהעולם העליון, אם אנחנו באמת נדע להיות מכווננים ושומרים על היושר הפנימי שבאנו, כן? אז האור האלוקי הזה הוא יופיע בנו בצורה השכלית. מה הכוונה שזה מופיע בנו בצורה השכלית? לא שאנחנו מקיימים את המצווה מצד הצד האנושי שבה, אנחנו מקיימים את המצווה מצד מה שהקדוש ברוך הוא יצר אדם שיש בו את היושר האלוקי הזה כבר. וחלק מהמצוות הקדוש ברוך הוא נתן לנו אתגר, הן רחוקות מאיתנו, העולם שלנו הוא מאוד מאוד רחוק מאיתנו, ורק הנשמה שלנו מתאימה על ה... מצוות השמיות האלה, ואז ממילא כשאנחנו מקיימים את המצווה, אנחנו לא יכולים להרגיש את הטעם, כי הנשמה היא מאוד רחוקה מאיתנו, ואנחנו לא יכולים להרגיש את הטעם של המצווה, אז זה לא חלק מהיושר של הנפש שלנו, זה לא חלק מההופעת הרגשות שלנו, החוויות שלנו, הרוח שבנו, ועם כל מה שנשאר לנו לקיים את המצווה, זה בצורה הזאת של, בצורה הזאת של הכובש. של הצורה השמעית הזאת, של קבלת מלכות שמיים, של האמונה שאנחנו מוכנים לא להיות קשובים להווה, בגלל שההווה הוא לא מואר עם כל האור של השלם שיהיה בעזרת השם בעתיד, ואנחנו מוכנים להתנהג עכשיו בהווה ולשלם מחירים בהווה בשביל התיקון של ההווה שהוא יהיה מתאים לאור העתיד. זה בעצם כוונת החילוק הזה של הרמב״ם.
אני רוצה להגיד שהמצוות השניות אלה הם אחד עשרת, אבל הרמב״ם גם הרב יצא מיוחד, כי הרבה נתנו להם טעמים.
אז זה עכשיו הרב גם בסעיף הזה הוא יגיד החידוש, יש לרב פה בסעיף הזה כמה חידושים. אחד החידושים שאנחנו רואים בסעיף הזה, שהרב אומר שמה שנראה ברמב״ם שיש מצוות שכליות ויש מצוות שמיות, זה באמת לא איזשהו דבר שהוא מקובע, אלא יש מצוות שהאדם בילדותו כבר הם יכולות להיות מצוות שכליות, ויש מצוות שבילדותו בלי השקעה מיוחדת, בלי זיכוך מיוחד, בלי התרוממות מיוחדת, בלי שהאנושות מתקדמת, בלי כל מיני דברים, מצוות שמיות. אבל יגיד לנו הרב שהאתגר שלנו זה כמה שיותר לייצר, לעבור, להעביר כמה שיותר מצוות שמיות לחלק של מצוות השכליות. זה מה שכתב הרב בסוף הסעיף. כן, זה החידוש, אתה מקדים את המאוחר על המוקדם. זה חידוש שהאתגר שלנו להגיע למצב הזה שכמעט לא תהיינה מצוות שמיות. כן, זה מה שכאן אומר הרב. אבל לפני כן, בא הרב ואומר, בדברים שהשכל מחייבם, יש מקום להסברת יראת העונש רק במצב החולי של הנפש. כן, מה הסברנו? הסברנו שיש הבדל מהותי בנראית הרוממות ואהבת השם לבין יראת העונש. יראת העונש היא מוגדרת יראה חיצונית. מה הכוונה יראה חיצונית? אתה מודע לדבר הזה שיש את הקדוש ברוך הוא, שהוא כל הזמן בוחן אותך. הוא חיצוני כאילו למערכת של העולם, כן? הוא חיצוני למערכת של העולם, והוא כל הזמן בוחן את המעשים שלך, אם אתה עושה אותם לפי מה שמתאים, לפי הכללים שהוא קבע בעולם העליון, או אתה לא עושה. זה יראת העונש. יראת העונש זה שהיראה היא לא מרוממת את החיים. זה לא זה שהחיים יש בהם אור אלוקי פנימי, אלא יש תודעה של אור אלוקי חיצוני, כן, שהוא כל הזמן לא נותן לנו להישאב ולהתמסר לעולם הזה, כן? ויראת העונש עיקר עניינה זה 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 באמת לבוא אלינו מבחינה חיצונית ולתת לנו כוח שלא לעבור, לא לעבור על המצוות האלוקיות, למרות שאתה לא, למרות שאתה עוד לא באור שלהם, אתה לא, עוד לא מקבל חיות פנימית מהם. זה יראת העונש. יראת הרוממות ויראת ואהבת השם, שם היראה היא פנימית, האהבה היא בוודאי פנימית. מה זאת אומרת פנימית? זאת אומרת ששם האור והקשר עם המקור האלוקי הוא בעצם החיים. הוא לא משהו חיצוני, הוא לא איזשהו חשבון, זה לא הקדוש ברוך הוא, לא נראה לך משהו חיצוני למערכת, אלא הוא מה שמחיה אותך, כן? הוא מה שמרומם לך את החיים. אז אומר הרב כאן כזה דבר, בדברים שהשכל מחייבה, מה הכוונה דברים שהשכל מחייבה? בדברים שבהם, שהקדוש ברוך הוא כבר יצר את המציאות הזאת שהאדם יכול להגיע אליהם מתוך היושר האנושי שהקדוש ברוך הוא טבע. וממילא החיות האלוקית, הקדוש ברוך הוא יצר אותה שהיא יכולה להיות חלק מאיתנו. אז בעצם אנחנו כבר, אנחנו צריכים לקיים את כל המצוות האלה מצד זה שאנחנו באמת כבר שייכים למדרגה הפנימית הזאת של המצווה. ולכן, אם אתה שואל את עצמך במצוות שכליות, כן, האם יש מקום ליראת העונש או לא, שמה, אומר הרב, זה רק במצב החולי של הנפש. זה רק בגלל שהאדם נהיה חולה. הוא איבד את היושר, את מה שקדוש ברוך הוא עשה, את האדם ישר, כן? האדם, כן? קלקל את מה שקדוש ברוך הוא יצר באדם, את היושר הזה, שיכול להתאים, אם הוא היה שומר על היושר הזה, אז ממילא המצווה השכלית הזאת הייתה, באופן טבעי חיה אצלו, וצומחת אצלו, ומחיה אותו, האדם פגע ביושר הזה, כן? ואז אין ברירה, כעזרה חיצונית, בעזרה ראשונה כזאת, ושהאדם לא יעשה עוד יותר רע, אז הוא משתמש בעירת העונש. הוא משתמש בעירת העונש. בדברים שהשכל מחמם יש מקום להסברת עירת העונש, רק במצב החולי של הנפש. במצב הבריאות, אין צורך לעירת העונש בשבילם. אם האדם, כן, האדם, הוא שואל את עצמו אם לקבל את אבא ואמא או לא, אז כשאתה פוגש את אבא שלך, אתה צריך כל כולך להרגיש, וואו, הוא עד כמה הוא באמת בשבילי דגם לחיים. כל המון דברים שיש אצלי בחיים, זה נובע ממנו, זה נובע מהגנים שלו. והוא היה השליח של הקדוש ברוך הוא, השותף עם הקדוש ברוך הוא למציאות שלי פה. וכמו שאני חושב על האלוקות, אני לא מקנה בה, אני לא מתחרה איתה, אני כל כולי, כן, מלא ברצון להנחיח את האלוקות הזו, את האלוקות, אז אותו דבר גם הקדוש ברוך הוא, גם אותו דבר האדם, האבא, הוא כמו איזה שותף באדם, ואני רוצה לכבל אותו, ויש לי מורה, ואני יודע שהוא מדרגת חיים שהיא כוללת אותי יותר ממני, כי הרי היא הייתה שותפה בהבאת החיות שלי, וכמה אני רוצה להכיר טובה, וכמה זה אני נמשך לכבל את אבא ואמא. כן? ואם אני לא נמשך לכבל את אבא ואמא, ולא מתעורר אצלי כשאני פוגש את אבא ואמא הדבר הזה, ואז אני מפעיל את הדבר הזה שאמרו לי, צריך להיזהר במצווה הזאת, משהו כזה, זה נובע, כן, זה נובע מחולי. זה נובע מחולי, כן. ובמצב בריאות, אין צורך ליראת העונש בשבילם. לא צריך לכבד את מצוות כיבוד אב ואם, כן, מתוך יראת העונש. אלא רק מכוח יראת הרוממות ואהבת השם. כי שם, מה?
בכיבוד
הורג
נכנס
ליראת
הרוממות?
כן, בטח. לא, כל מצווה, אתה עושה אותה מצד יראת הרוממות. מה הכוונה יראת הרוממות? יראת הרוממות, הפירוש הוא שאתה מכיר בדבר הזה שהקדוש ברוך הוא נתן אור אינסופי במעשה המצווה הזה, ולכן אתה כל כולך רוצה כמה שיותר לקבל מהאור הזה, ואתה יודע כמה שתתאמץ ותקבל אור, יש לך עוד אור לקבל. ועוד ועוד. זה כאילו אינסוף התרוממות יכולה להיות בכל מצווה ומצווה. כן, המצווה היא מאוד מאוד מרוממת. היא משהו מאוד מאוד שיכול להצמיח אותך עוד ועוד ועוד ועוד. אבל זה מצמיח אותך מבפנים. זה לא כמו עירת האנשים בחוץ, כן? זה הכוונה, עירת האורמות במצוות. עירת האורמות במצוות כיבוד אב ואם למשל, כן? אז זה מה שאומר כאן הרב. דרך אגב, אני חושב שהנציב, נראה לי שחולק על זה. הנציב אומר, בדברות השניות, בהתחלן כתוב, קבל את אביך ואת אמך, כאשר ציווך השם אלוקיך, אומר הנציב שהפסוק בא להגיד שלמרות שמצוות כיבוד אב ואם זה המצווה השכלית, כן, גם המהר"ל אומר שמצוות כיבוד אב ואם זה המצווה השכלית, וההוכחה לזה שכשהגמרא רוצה להביא את הדוגמה לזהירות במצוות כיבוד אב ואם, היא מביאה את זה מגוי שהוא לא מצווה, כן? מדמה בן מדינה, למה לקחו את מצוות כיבוד אב ואם? כי באמת, רק במצוות כיבוד אב ואם, שהיא מצווה שהיא הכי, הכי, הכי שכלית, יכול להיות מצב כזה שגוי יעשה אותה בהידור יותר מאשר ישראל. כל מצווה אחרת שהיא לא רק שכלית, אלא יש בה גם צד שמעי, ברור שרק ישראל יש, הם ישרים עם אל. רק עם ישראל יש את הצד הזה. אבל הנציב מחדש שגם במצוות שכליות, נפיות, צריך לקיים אותם גם מצד הציווי האלוקי. אני לא כל כך מתנגד לנציב הזה, כלומר זה, אבל כאן הרב בסעיף הזה, הוא נראה שבאמת הרב, באמת משמע לא ככה. אז אומר הרב, במצב הבריאות אין צורך לראות העונש בשבילם, ולא רק זה אומר הרב, וכיוון שאין הגנה זו נצרכת, הרי היא מזקת בציוריה לפעמים. כלומר, זה לא רק זה ש... בשביל מה אתה צריך לראות העונש? אם אתה אדם ישר, אז למה שאתה טיפול בכיבוד אב ואם? יש לך מבפנים את המשיכה לקיים את המצווה. אין לך מניעות. כן, אתה נמשך לקיים את המצווה הזאת. אתה לא צריך להשתמש ביראה החיצונית כדי לטפל בדברים שאומרים לך, לא, אל תקיים את המצווה הזאת. אז כיוון שאין הגנה זו נצרכת, זה לא בסי, אומר הרב, אם הגנה הזאת לא נצרכת, אז זה גם מזיק. למה זה מזיק? אז קודם כל זה מזיק בגלל מה שכבר כתב הרב למעלה, שיש משהו בכל יראת העונש שכיוון שהיא לא מבפנים והיא מבחוץ, היא לא מדויקת. והיא גורמת בסופו של דבר להחליש את הבן אדם, וזה מחליש לא רק את הכוחות הטובים של את הכוחות הרעים של הבן אדם, זה מחליש גם את הכוחות הרעים, גם את הכוחות הטובים של הבן אדם. אדם שהוא בונה על העונש, על הפחד, או על השכר והעונש, הוא אדם שזה לא מדויק אף פעם. אף פעם זה לא מדויק, וממילא זה פוגע גם בחלקים שאנחנו לא רוצים שיפגעו. זה דבר ראשון. דבר שני, אם אתה המנוע שלך לקיים מצוות כיבוד אב ואם זה גם יראת העונש באיזושהי מידה, אז לא כל האנרגיות שלך כשאתה מקיים מצוות כיבוד אב ואם זה בשביל להופיע את הטעמים שיש בכיבוד אב ואם. כלומר, זה פוגע באיזושהי מידה בזה שאתה כל כולך צריך להרגיש את מהיושר הפנימי שלך את המשיכה למצוות כיבוד אב ואם. אתה צריך להיות בן אדם כזה שבכלל לא צריך את יראת העונש כדי לקיים מצוות כיבוד אב ואם, כי אתה כל כולך מלא ביושר הזה ובטוב הזה שאתה רוצה לקיים מצוות כיבוד אב ואם. אז אם אתה תכניס את מצוות את החשבון, כן, את החשבון החיצוני הזה, זה מונע ממך לקנות את הדבר הישר הפשוט שיש במצווה הזאת. זה פוגע כאילו בדבר הבסיסי, כן, נגיד זה, אז אתה נהיה אדם שלא רגיל להכיר טובה. אתה רק מתי שיש לך שכר בעונש אתה תכיר טובה, אבל במקום אחר אתה לא תכיר טובה, זה פוגע בך בדבר הזה, כן? או כל הדברים, כל דבר שאתה תמצא בטעמים של המצווה, כן? אז זה פוגע באיזה, ואנחנו מניחים גם שכשאנחנו מדברים על טעם של מצווה, לכל מצווה אין רק טעם אחד. כל מצווה יש בה עושר של טעמים, יש בה עושר של טעמים, אז זה בעצם, אתה פוגע בעושר הזה, כן? כן, אתה פוגע בעושר, בזה שכל האנרגיות שלך יופנו להשאיר את למצוא את נקודות היושר שהמצווה הזאת צריכות להצמיח בך. זה לגבי מצוות שכליות. לגבי מצוות שכליות, אומר הרב, צריך מאוד 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 להשתדל לא להכניס שם את יראת העונש, אלא אם אתה במצב של חולי, חולה. חולי זה מצב הרעי. אתה חולה לזמן, תחזור לבריאות שלך, תחזור ליושר שלך. אמנם, לעניין השמיות, לעניין המצוות השמיות, יש בצורך במידה ידועה. כן? מה צריך להיות המנוע שלך לקיים מצוות שמיות? ברור שגם במצוות שמיות אתה צריך לקיים אותה מצד יראת הרוממות ואהבת השם. אבל שמה באמת יש לך כוחות או נפשי, הנפש הטבעית שלך, או הרוח שלך שהיא לא מזדהה עם המצווה. כי כיוון שאין למצווה הזאת, אין למצווה הזאת טעמים, זה אומר שהכלים, כן, שהם יותר נמוכים בעולם הזה, הם לא זורמים עם המצווה הזאת. אז כשאתה רוצה לעודד את עצמך לקיים את המצווה מצד המריחים דגדות שלך, שאתה אומר, אבל פה אני רואה במצווה שאני אוכל לרומם את את הקדוש ברוך הוא בזה שאני מקיים את ציווי שלו, ואני בזה גם אביע את האהבה שלי אליו. זה בסדר, זה מעולה שאתה גם תקיים את המצווה הזאת מצד מוחין לגדלות, אבל אתה לא כל הזמן יכול להיות במוחין לגדלות. אתה, יש לך גם את הרגעים האלה שאתה לא יכול כל הזמן להיות, אתה לא כל הזמן בהתבוננות של ספר התניה, של ממלא כל העלמין, מסובב כל העלמין, אתה לא כל הזמן בדבר הזה. אתה צריך גם לדבר עם בשפה יותר נמוכה, בשפה שהיא נוגעת יותר לרווח וההפסד שלך, לכדאיות שלך, לנפש הטבעית שלך, לנפש הבהמית שלך, זה. אז לכן שם אתה צריך לגייס, שם זה נורמלי באיזושהי מידה ידועה, באיזושהי ידיעה, באיזושהי מידה מסוימת, לגייס גם את יראת העונש, זה מה שאומר כאן אומר רב. אמנם נהיה לאנשים יודע, יש בצורך במידה ידועה, יש בצורך במידה ידועה. אומר הרב, פה הרב עובר לחידוש של מה שאמרנו קודם, ויש להשכיל בטעמי תורה לדורשם ולפרסמם. אומר הרב, ששואלים אותי, האם יש חשיבות להתעסק בטעמי תורה? האם יש חשיבות להרבות טעמי תורה? האם יש חשיבות גם שזה יהיה גם משהו עממי? הרי יש תמיד את טעמי התורה, את טעמי התורה שילמדו בבית המדרש, ויש איך אתה מצליח לייצר את זה שהם יהיו מפורסמים, כן, שזה יהיה משהו עממי, שזה יהיה תנועה עממית, שזה יהיה איזשהו ערך שהוא נמצא בכל הציבור. אז אומר הרב, כן, יש חשיבות מאוד מאוד גדולה להרבות טעמי תורה, ולהרבות את ההבנות האנושיות שיש בתורה, לדרוש אותם, זאת אומרת שהם יהיו עשירים, ושהם יהיו עממיים, הם יהיו פשוטים, ושיהיה בקלות, אנשים יוכלו להיות מזוהים איתם. למה? כמו שאנחנו הסברנו. מה זה בעצם מצווה שיש לה טעם? מצווה שיש לה טעם זה אומר שלא רק הנשמה מתאימה לאור של המצווה, אלא על ידי טעמי המצוות שאתה מוצא, אז אתה הופך גם את הדברים האנושיים כמתאימים לאור האלוקי, כן, להערה האלוקית. ובעצם, איך שאני מבין מדברי הרב, זה שהעולם שלנו, ככל שהוא דבק יותר בעולם העליון, ככל שהוא מתפתח יותר, ככל שהוא מתקדם יותר לעתיד, אז צריך להיות יותר טעמי מצוות. צריך להיות יותר, פחות מצוות שמיות. כן? זה מה שהוא אומר. ויש להזכיר, עד שחלקי השמיות ישובו להיות גם כן מכוונים אל השכל. כן, החלוקה הזאת, כמו שאנחנו הסברנו, כן? מידת הגילוי של האור האלוקי בעולם, זה לא איזשהו דבר סטטי. זה דבר שצריך כל הזמן להשתנות. הוא צריך להיות משהו דינמי. משהו שאתה כל הזמן מוסיף, כל הזמן, עוד ועוד ועוד גילוי אלוקי. והצורת הגילוי האלוקי שהרב מדבר בסעיף הזה, זה על ידי זה שאתה הופך יותר ויותר מצוות שיש להם טעמים. כן, שזה, למה? כי הטעמים הם מתאימים את המצווה גם לחלקים האנושיים שלנו. זה אומר אנחנו מצליחים להפוך גם את העולם האנושי שלנו לעולם שהוא המשך של הסדר האלוהי. והטעמים במצוות השמיות, אומר הרב, לפעמים הם רק מצד כללותם, בין מצד כללותם ובין מצד פרטיותם כמו השכליות. כלומר, הטעמי המצוות יכולים להיות רק גם מצד איזשהו כלל. נגיד הכלל הכי הכי פשוט, אתה בא ואתה אומר, הטעם של המצווה הוא כדי שאני אהיה אדם מאופק ואני אקבל עליו עוד מלכות שמיים. זה טעם כללי לכל המצוות. כן, אדם שהוא מוכן לקיים תרי"ג מצוות, הוא אדם שמחשיב מאוד את כן, את המלכות השם, והוא מאופק, כן, נניח זה בונה בו את כוח האיפוק. או למשל, כלל אחר יכול להיות, שכמו מה שזה מה שהרמב"ם עשה לנו בטעמי המצוות, אתה לוקח את כל המצוות של כלאיים שיש בתורה. אתה אומר, מצוות הכלאיים, יש בהם איזשהו רעיון כללי, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שכל מין ומין יש בו את האופי שלו, את התכונה שלו, את הדברים שהוא טוב בהם, והערבוב בין הערבוב שבין מינים שונים הוא פוגע בכל מין ומין. במקום שכל מין יוכל להתגדר ולהוציא מתוכו בצורה שלמה, כן, השור, צורת העבודה שלו היא בצורה של שור. והחמור, צורת העבודה שלו היא בצורה של חמור. כשהשור והחמור הם עובדים ביחד, אז השור צריך קצת לוותר לחמור, החמור צריך לוותר קצת לשור, ואז שניהם מפספסים. לא החמור הוא חמור, ולא השור הוא שור. אז אתה יכול לבוא ולהגיד על כל, על כל העניין של כלאיים, שזה בנוי בצורה כזאת, הערבוב, יש עץ ממין אחד, ויש עץ ממין אחר, שאתה עושה, כן, כלאי זרעים, אז אתה באיזושהי מידה מאבד מהטעם של העץ הזה, ומאבד קצת מהטעם של העץ הזה, והקדוש ברוך הוא לא רוצה, הקדוש ברוך הוא רוצה שכל העץ יישאר עם כל העוצמה שלו, עם כל הטעם שלו. אז זה טעם כללי שאתה אומר לאיסור כלאיים. אבל יש גם עניין שעובד מצד פרטיותם. כלומר, אתה אחרי הכל צריך להבין בכל מצווה ומצווה, נגיד במצוות כלאיים, בשעת נז, בעניין הזה של הצומח, אתה רואה שהתורה אסרה רק צמר ופשתים. למה התורה אסרה דווקא צמר ופשתים? למה התורה לא אסרה, לא אסרה את כל המינים? כל מיני דברים שיש מצווה פרטית, אז אתה יכול לבוא ולהגיד, בסדר, אני מבין את הטעם של שעטנז מצד הטעם הכללי שיש בכלאיים. אבל אומר הרב, צריך לעשות מאמצים שהטעמי המצוות יהיה בין מצד כללותם ובין מצד פרטיותם כמו השכליות. כלומר, אומר הרב, גם ככה העולם שלנו, גם במצוות השכליות, יש בהם גם טעמים שהם קשורים באופן כללי, לזה וגם טעמים בזה. אומר הרב, למה כל כך חשוב לי להגיד את הדבר הזה? ואז תהיה דרך עבודת השם מתפלשת והולכת על כלל כל התורה כולה. כלומר, כל מצווה שאתה מצליח להעביר אותה ממצב של שמית למצב שכלית, זה לא רק מועיל למצווה המסוימת הזאת, אלא זה משפיע על כל העמדה שלך בקיום תורה ומצוות. למה? כי מה המדרגה של הבן אדם? המדרגה של הבן אדם היא, בוא נראה כמה האדם פנימי, כמה האדם חיצוני. וכיוון שהמצוות השכליות הן לא דורשות עבודת השם חיצונית, אלא עבודת השם של המצוות השכליות היא פנימית. ועבודת השם של המצוות השמיות, כן דורשות עבודת השם חיצונית. כמה שאתה מצליח יותר להפוך מצווה למצווה שכלית, אז המצווה שלך, אז עבודת השם שלך נהפכת להיות יותר עבודת השם פנימית, ואז זה משפיע על כל עבודת השם שלך, זה מה שהוא אומר. ואז תהיה דרך עבודת השם מתפלל ועוד אחד, ועל כל התורה כולה. ולא נהיה נצרכים כל כך להמשכת יראת העונש שהיא חיצונית, כי אם לאהבה בירת הרוממות, איזה גאונות הרב. אפילו רק בשביל פסקה כזאת, אני הייתי בוחר להיות הרבה שלי. טוב, אני על הרבה פסקאות, אני אומר את זה. טוב.